שחייבים לעשות מעשה, חייבים לנסות להפוך את הקריאה על פיה. והוא שומע את הדברים הללו, כפי שכבר הזכרנו בפעם הקודמת, בחודש כסלב, אבל הוא יוצא עם זה לשטח בחודש ניסן, כפי שראינו בפעם הקודמת בפרק ב' בפסוק א'. רק אז הוא מעז להציג את הדברים. הזכרנו גם את העובדה בשיעור הקודם, שכשהמלך ככה שואל אותו מה הלחץ ומה אתה נראה לי ככה לא במטבחה, והוא פוחד כמובן שהדברים עשויים להתפרש משהו כנגד המלך, וכמובן דבר זה בשבילו הרי גורל, אז הוא איננו מתנצל, הוא כמובן שולל באופן מיידי ומנומס את האופציה הזאת שלו על הפרק כלל, נאמנות מוחלטת למלך. אבל מצד שני הוא לא אומר כה אוקיי וזהו, אלא הוא מיד מצרף כתשובה לשאלה את האופציה שהוא מקווה לגלגל הלאה איתה את התוכנית שהוא תכנן. והוא בעצם מציג את הסיבה האמיתית שבגללה הוא כל כך כואב ושבור, וזה בגלל המציאות העגומה של ארץ יהודה, שכפי שאנחנו יודעים היא חלק ממרחב השליטה של האימפריה הפרסית ושל המלך שהוא עכשיו משוחח איתו. ואז בפרק ב' בפסוק ד', ויאמר לי המלך, על מה זה אתה מבקש? היינו בדיוק לשאלה הזאת הוא מחכה, כדי שהוא יוכל להציג את הבקשה שלו. והתפלל אל השם אלוהי השמיים. כבר עמדנו על כך ועוד נחזור לזה עוד ועוד. נחמיה הוא איש ביצוע בלתי רגיל, איש מעשה, אבל איש ערכי מאוד, ואיש גם עם הרבה מאוד תפילה. ואנחנו נראה ששוב ושוב כשהוא יוצא לאיזושהי פעילות כזו או אחרת נחרצת, ותמיד הוא בפעילות ובחשיבה ביצועית כדי לקדם את המטרות שהוא רואה לנגד עיניו, אבל הוא תמיד יצרף לכל אלה תפילה, כי הוא יודע היטב כי העשייה האנושית חשובה, אבל היא יכולה לעלות יפה רק בסייעתא דשמיא. וכמה מוכשר שתהיה וכמה מקושר שתהיה, אם לא תהיה סייעתא דשמיא הכל ייפול. ולכן הוא יודע שתפילה נחוצה כדבר מהותי ובסיסי דווקא ביותו איש מעשי. הוא יודע כמה תקלות יש וכמה סכנות צפויות בכל עשייה האנושית וכמה הסתבכויות יכולות להיות, ולכן הוא יודע ביתר סט עד כמה התפילה חשובה. ונמצא אותו הרבה פעמים מתפעל. פה כמובן לא מתחיל לפני המלך ששואל אותו ברגע דרמטי כזה, הוא לא מוטה סידור, מתעטף בתלית תפילין ומתחיל להגיד תהילים, אלא התפילה הזאת היא שבריר שנינה בלב, לא איזה משהו שהוא מוציא אותו מן השפה ולחוץ. והתפלל אל השם אלוהי השמיים, הוא בעצם אומר ככה בשבריר של שנייה, קדוש ברוך הוא תעזור לי, וזה ככה רק בהבק של שנייה. ואז ואומר למלך, אם על המלך טוב ואם ייטב עבדך לפניך, אשר תשלחני אל יהודה אל עיר קברות אבותיי ואבננה. לא, הוא מדבר אל המלך. אפשר, אפשר. בכל אופן, אין ספק שתוכן התפילה היה שהבקשה הזאת תתמלא. בבקשה? מה זה? לא, לא, הכתוב מספר. הכתוב מספר, הוא מספר על עצמו, ואתפלל אל השם, אל אלוהי השמיים.
הוא אומר את זה.
לא, 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 פשוט פסיקת באמצע הפסוק, עוברים נושא, הפסוק עובר נושא כרגע, והמלך שואל אותו שאלה, ואז מאמר מוסגר, והתפלל שלהם, סגור סוגריים, ואז הוא אומר בכל את מה שהוא רוצה להגיד בכל אל המלך, וזה יכול להיות גם שזה תוכן תפילתו, שמה שהוא מבקש יתקיים, זה בטוח. טוב, אז הוא מיד באופן חזיתי וגלוי מציג את השאלה והבקשה, שהוא כבר מתכנן זמן רב, הוא מציע אותה לפני המלך. כפי שכבר אמרתי לכם בפעם הקודמת, הוא המתין על זה עד חודש ניסן, כי חודש ניסן זה הזמן לצאת לדרך. אין טעם לפרוס את הבקשה הזאת מוקדם לפני שאפשר להסמיך אותה לביצוע, כי יש מספיק אויבים ומסתינים שיעמדו וירצו לתקוע לו את התוכניות. ולכן ככל שהתכניות יהיו חשופות ויתמהמהו בביצוע, הרי הסכנות גדולות יותר. ככל שהמרחב בין הבקשה לביצוע יהיה קטן יותר, האופציות לתקוע את העסק גדול יותר. ולכן הוא עדיף לחשוף את התוכניות סמוך לזמן האפשרות לבצע. הוא לא יכול לדעת אם יתנו לו או לא, אבל אם יתנו לו, עדיף לו לחשוף את התוכניות בניסן, כי הוא יכול להרוס ולצאת לדרך. עוד מה תראה, עוד מה הוא עושה. ויאמר לי המלך, והשגל יושבת אצלו, עד מתי יהיה מהלכך ומתי תשוב? והיטב לפני המלך, וישלחני, ויתנה לו זמן. במילים אחרות, הוא מבקש, כפי שנראה בהמשך, הוא ביקש 12 שנה, ונדמה לי שדיברנו על זה כבר בפעם הקודמת, כי בתקופה ההיא אנחנו צריכים פרק זמן מספיק ממושך כדי להספיק להגיע, כדי לארגן את העניינים, כדי לבסס את המציאות, כי פרק זמן קצר מדי לא יספיק לו כדי ליצור שינויים משמעותיים, ומה שיותר חשוב, לבסס אותם. כי הוא לא יוכל להישאר פה לאורך זמן, והוא גם לא רוצה להתפטר לגמרי מהתפקיד, כי חלק מן הסמכותיות שלו וחלק מן הכוח שלו נובע מן הזיקה אל המלך. אם הוא עכשיו יגיד, אוקיי המלך, אני עוזב אותך ומנתק מגע, אז אולי זה מה שהיה טוב מבחינת הרצון שלו להיות שקוע במה שבאמת יותר חשוב לו, אבל מצד שני היכולת שלו לבצע את הדברים דווקא מכוח היותו שר בחופשה ללא תשלום נותנת לו מעמד הרבה יותר עוצמתי בהקשר הזה, והוא נותן לו זמן. מה זה?
כמה זמן זה אחרי הצהרת כורש? בערך
קרוב ל-100 שנה. אולי הכתוב רוצה להגיד לנו את ההבדל בפוזות, זאת אומרת מה מדיג את המלך הפרסי ומה מדיג את נחמיה, זאת אומרת איזה מין תיאור ניגודי לראות איפה כל אחד עומד. בכל אופן, ואומר למלך, אם על המלך טוב, רבותיי, כיוון שאיך אומרים, הוא הפסיק פריצת דרך, אז הוא יודע, זאת ההזדמנות עכשיו לשים ולהשיג הכל. זה רק אומר לכם שהאיש תכנן תוכניות מאוד מפורטות, והוא גם יודע שזאת ההזדמנות שלו ברגע של רצון להצטייד בכל האישורים, כי בסופו של דבר התוכנית שלו היא ללכת ולשקם ולבנות וכו' וכו'. בית המקדש עומד, אבל את חומת העיר, את העיר, את המצב בארץ יהודה בכלל, ובין השאר הוא צריך גם אישורי בנייה. אבל הבית המוסמך לכל האישורים הללו זה המלך. כל מה שהוא ישיג עכשיו והוא יקבל ביד, רווח נקי. אם הוא ייזכר מאוחר יותר והוא יצטרך אחרי כן להתכתב, כל התכתבות כזאת זה לא במיילים ולא בפקסים, זה מישהו שיתחיל ללכת מיהודה ויבקש, ועד שהוא יגיע, זכר שאתה עומד פנים אל פנים אל מישהו ומבקש אותו, ואתה יכול להשיג את הדברים במקום ולהגיד בדיוק מה שאתה רוצה ולדאוג לכך שהדברים יתבצעו, ואשר שאתה שולח מרחוק עד שזה מגיע, ועד שמי שיהיה והפקידונים עד שיתפלו בזה, ולא בטוח שזה יהיה בכלל, ואם זה יגיע, איך זה יגיע ומתי זה יגיע. בקיצור, הוא יודע שכל מה שהוא ישיג עכשיו הוא דבר שאין לו תחליף, זה הדבר הכי טוב שיכול להיות. ועל כן הוא, כשהוא בא והוא יוזם כביכול במקרה את כל הדיון הזה, הוא כבר ערוך עם בקשות מסודרות, הוא יודע מה הוא רוצה, התוכניות נהירות לו, הוא יודע בדיוק לאן הוא צועד, והוא יודע בדיוק מה לבקש, כי איך אומרים, צ'אנס כזה לא נופל כל יום. ועל כן, ואומר למלך, אם על המלך טוב, אגרות יתנו לי על פחוות עבר הנער, אשר יעבירוני עד אשר אבוא אל יהודה. וכן כל כל רוצה מכתבים שיתנו לו את רישיונות המעבר ואת התמיכה, גם החומרית וגם הפורמלית, כדי שהוא יוכל לעבור חופשי. כפי שתכף נראה, הוא מתכונן לצאת לא לבד, אלא כבר זאת הזדמנות לתגבר את העולים. מעבר לכך, ואיגרת אל אסף שומר הפרדס אשר למלך. הפרדס זה לא פרדס של עצים ותפוזים, אלא זה בעצם יער במושגים של היום. ואני רוצה להזכיר לכם שכל משאבי הטבע, אם זה עצים ואם זה אבנים ואם זה כל מיני זכויות בקרקע ובנכסים הטבעיים, הם שייכים לשלטון. אם אדם רוצה היום לחצוב אבנים או לקחרות עצים, תקבל אישור מן הרשויות המוסמכות. גם אז זה היה כך, ולכן כדי להשתמש במשאב הזה שקוראים לו עצים, והוא צריך אותם לצורך הבנייה, תקבל אישור ממי שמוסמך לתת. ולכן הוא מפנה איגרת אל אסף שומר הפרדסה של המלך, אשר ייתן לי עצים לקרות את שערי הבירה אשר לבית, ולחומת העיר ולבית אשר אבוא אליו. תהיינו כל השיפוצים והשיפורים הנדרשים, והוא רוצה חומרי בנייה, אישור לקחת חומרי בנייה באופן חופשי לכל הצרכים שהוא יגלה. הוא הולך אולי פה על משהו מאוד רחב, אין לו תמונה מדויקת, את התמונה המדויקת הוא יקבל כשהוא יגיע לשטח, אז הוא יראה באמת מה הצרכים המדויקים, ושוב הוא לא יכול לחכות עם הבקשות הללו עד שהוא יגיע וכולי, כפי שאמרנו קודם. לכן הוא הולך על מה הכי רחב שהוא יכול לקבל, כדי שאחרי כן בהתאם לצורך הוא יוכל להשתמש בדברים. עוד דקותיים, ויתן לי המלך כי יד אלוהי הטובה עליי. במילים אחרות, כתוב מספר לנו שהוא, הקדוש ברוך הוא, נענה לבקשותיו, וכן תפילתו זו של הקדוש ברוך הוא שהייתה לו סייעתא דשמיא הועילה לעניין. כן, בבקשה.
אפשר להגיד שבדיוק הנקודה של השאלה היא בדיוק הוא מנסה להגיע לזמן הזה שהמלך כאילו כמו ליבו טוב ביין, יותר מלך בניחות הרוח, הכל טוב לו, אז הוא...
יכול להיות שזה גם חלק מהפוזה שקודם שאלת בקשה לשאלה למה זה מותר, בטח הוא תפס אותו חברים במצב רוח טוב, שהוא ככה זוכה לכל סיפוק יצריו למיניהם, עכשיו כשהוא נינוח זאת ההזדמנות לשלוף ממנו את הבקשות שיש, גם זה יכול להיות להצטרף לעניין הזה. כן, מוריי ורבותיי, כן, מה? יכול להיות, אולי גם הכתוב רוצה, א', יכול להיות זה השפה, ב', גם יכול להיות משהו ניגודי, זאת אומרת, או משלים, כי בסופו של דבר אסתר נאלצה, כפי שדיברנו באחד השיעורים הקודמים, לבקש על הצלת היהודים כי הם לא עלו לארץ. הוא באותה לשון מבקש להציל את היהודים בגלות על ידי זה שהוא יבנה את הארץ. זאת אומרת, יש פה משהו דומה ויש פה גם משהו שבא לעשות איזו השפעה ניגודית בתהליך. בכל אופן הכתוב מספר, ואבוא אל פחוות עבר הנהר ואתנה להם את אגרות המלך וישלח עמי המלך שרי חיל ופרשים. הפסוק הזה מתאר בקצרה את התהליך של הנסיעה, והוא מתאר לנו פה את העובדה שבדרך הוא השתמש עם כל אותם אגרות תמיכה שהוא קיבל מן השלטונות. והכתוב מאיר פה בהערת שוליים דברים שאמרתי לכם בזמנו, בניגוד לעזרה הוא לוקח איתו שרי חיל ופרשים, מה שקוראים היום הבטחה של משמר המלך, מה שעזרה אומר כיבושתי לשאול מיד המלך את העניין הזה, והוא דווקא לוקח את זה. עכשיו הוא צריך את זה יותר מאשר לדרך, גם לדרך, כי יש סכנות בדרך, וכשמי שנוסע עם הבטחה מלכותית זה דבר שהוא בלי ספק נותן לו עוצמה, הוא צריך את זה בשביל הטווח הרחוק לא פחות, מעבר לדרך עצמה שזה גם ודאי מועיל, נותן ביטחון בדרכים. רבותיי, הוא צריך את זה כדי להופיע כשהוא מגיע לארץ יהודה, הוא צריך להופיע בשטח עם צבא פרסי. לא משנה כרגע שהצבא הפרסי הזה אחרי שהוא יגיע יעזוב אותו, כי הוא לא ניתן לו לעולם, הוא ניתן לו רק כליווי לדרך, אבל ההופעה שלו בדרך עם צבא פרסי וההגעה שלו לארץ עם צבא פרסי בעצם משדרת, האיש הזה פועל ונע בשטח מכוח מה? מכוח השלטון, ובהסכמה של השלטון, ובגיבוי מלא כולל ביטחוני של השלטון. ובעברית יותר קלה הוא משדר ללא מילים, דיר בלק מי שיגע בו, נכון? זה כי מי שנוגע בו מסתבך עם המלך, וזה מה שחשוב לו. עכשיו אני רוצה כבר להגיד לכם, הוא יודע שבארץ יש בעיות ביטחוניות, נכון? כי הדיווח שהגיע שבזזו אותם ופגעו בהם ושרפו להם את החומות, הוא צריך לשדר מסר של עוצמה צבאית, הוא צריך לשדר מסר של עוצמה צבאית, ויש לו גם לגיטימציה, כי הוא מתכנן, כפי שנראה בהמשך, מה לעשות? להקים מה שקוראים היום פלנגות יהודיות. הוא מתכוון להקים משמר אזרחי יהודי. עכשיו, אם הוא יופיע בלי צבא, אז מישהו יוכל, ויש לכם ושיחפשו לו בסיבוב, ולא יסמכו שהיהודים מתחמשים ושהיהודים בונים צבא, אז הם יחפשו אותו, והם יחפשו אותו גם כך. אבל נקודת הפתיחה שלו הרבה יותר נוחה בקטע הזה, כשהוא מופיע עם ליווי צבאי של המלך. אם הוא אחרי כן יקים משמר אזרחי, אז הוא יהיה, תראה, אף אחד לא יודע בדיוק איך קוראים לוחמים שהגיעו אותו, ואם זה אותם חבר'ה, כשהוא יקים את הצבא, יכול להיות שזה אותם חבר'ה, לא אותם חבר'ה. זה לא משהו, כבין, אם אני הולך ובונה איזשהו תהליך כלשהו, תהליך שהולך ונראה, כן, אם אנחנו הולכים ורואים את את המציאות של מישהו שמקים פתאום צבא, זה לא, אז זה משהו כזה שכביכול, מה אתה מתקים פה צבא, אתה רוצה למרוד, אבל אם הוא בא עם שלטון, מטעם השלטון, אז הוא לא עושה משהו לא טוב. זאת אומרת, הוא בהחלט הולך ליצור מציאות של משהו שהוא טוב, משהו חיובי, כי הוא הולך לבנות חיל משמר, חלק מעניין. שוב, אתם תראו הרבה פעמים איך נחמיה חושב כמה צעדים קדימה. והרבה פעמים הוא עושה דברים שהם לא רק באים לפתור בעיה רגעית, הרבה פעמים הדבר הזה הוא חשיבה ארוכת טווח קדימה, הוא צופה למרחוק לצרכים, והוא כבר עושה את הפעולות המעשיות שיגבו את התוכניות המעשיות העתידיות שלו. זה באמת משהו מיוחד במינו בהתנהלות שלו, וזה הולך לאורך כל הדרך. אוקיי, הוא מגיע, כשהוא מגיע אז כמובן מי מתעורר? האויבים. וישמע סנבלת אחורוני וטוביה העבד העמוני, הם שתי דמויות שנראה אותם בהמשך הרבה, דמויות שונאות ישראל, אחד מן החזית המזרחית, אחורוני הוא מהצפון, מחווארה, מהשומרון, כן, מאזור מחנה חורון קוראים לזה שם, נכון, בצומת הזאת שם ליד בני תמר להר ברכה, זה מחנה חורון, סנבלת החורוני, זה לא מעלה בית חורון, אלא זה חורון. והנה סנבלת החורוני מהשומרון שומע על זה, וטוביה עבד עמוני גם שומע, והם המנהיגים של אותם צרי יהודה ובנימין באותה תקופה. וירא להם רעה גדולה אשר בא אדם לבקש טובה לבני ישראל. ובכן, הם מרגישים דפוק, פתאום מישהו מצליח לעזור ליהודים. הופיע פה בשטח מישהו שעד עכשיו הם חגגו פה, הצליחו לדפוק להם את החומה, הצליחו לעשות להם צרות, עכשיו מופיע אדם שאי אפשר לא לספור אותו, זה אדם שהוא שר, אדם שיש לו גיבוי ממשלתי, הוא בא עם כל התעודות, הוא מפגין ביטחון עצמי, הוא בא עם סיוע צבאי, וואלה, איך אומרים? הזירה השתנתה, וזה בהחלט לא לשמחתם ולא לטובתם. מה זה? מי? ודאי, זה חלק מהאימפריה הפרסית שנשלטת מודו ועד כוש. ודאי. והם גם, אבל תצבא, יש, גם עכשיו, אנחנו היינו גם חלק מהמנדט הבריטי, גם הערבים, גם הישראלים, כל המזרח התיכון היה פה חולק. אז מה? אז עוד לא אומר שבפנים לא חופרים כל מיני חבר'ה, כל מיני חפירות מקומיות. כן? טוב, ואבוא אל ירושלים, ואי שם ימים שלושה. ההנחה היא שהוא הגיע, ונראה את זה בפירוש בהמשך, בתחילת חודש אב. הוא הגיע בתחילת חודש אב. זה כמו שראינו אצל עזרא. כן? זה פרק הזמן שלוקח. אז נחמיה גם הגיע. שלושה ימים, הבן אדם מתאושש מהדרך, הגיע, ואז הוא מיד ניגש למעשה. הוא כבר יודע שעצם ההגעה שלו עוררה עדים, והוא יודע שככל שהוא ימתין עם העשייה, קודם כל כבר דיברתי איתכם גם אז. אנחנו עכשיו בחודש אב. אב אלול, תשרי, אחרי תשרי מתחילים הגשמים. מאוד מסובך. ולכן הוא חייב לפעול ולנצל את הזמן שעוד נותר לפני שהגשמים יתחילו. אם הוא ימתין יותר מדי זמן, זה יקדח בחצי שנה. אתם יודעים, כל שינוי בשלטון, חשוב שהשינויים יחולו מיידית. מה שלא שינית מיד בהתחלה, אחר כך זה סיפור. יש לאנשים מוכנות לשמוע מלך חדש, בעל בית חדש, ראש חדש, אפשר להפוך קירה. מה שלא עשית קרוב למהפך, אחרי כן, רגע, מה קרה? אתה צריך לבוא מוכן ומיד לשנות דבר. והוא יודע את זה. אחרי שהוא נח שלושה ימים, ועקום לילה, אני ואנשים מעט אימי, ולא הגעתי לעדן מה אלוהי נותן אל ליבי לעשות לירושלים. זאת אומרת, קודם כל נראה את זה באופן שיטתי לאורך כל הדרך. יש אויבים שמקשיבים ורוצים לשבש, למרות כל התעודות וכל הדברים. ולכן הוא יודע יותר מזה, שיש שתולים בבית השם. יש חבר'ה שיש שתולים שם, שהשתנקרו. דיברתי איתכם על נישואי התערובת הקשים שיש. נישואי התערובת האלה, כפי שכבר ראינו אותם ועוד נראה, היו קשורים גם לאנשים מרכזיים בחברה של ארץ יהודה. והניסויי תערובת הללו שימשו צינור של גייס חמישי, והם העבירו מידע על כל מיני תוכניות, והוא יודע שהמידע הזה זורם, ולכן הוא יודע שהוא חייב לנהל מידור על כל התוכניות שהוא הולך לבצע, כדי שהתוכניות שלו לא ידלפו. כי אם התוכניות שלו ידלפו, מהר מאוד יהיה כאלה שיתקלו מקלות בגלגלים. ולכן הוא יוצא עם צוות מצומצם, הוא לא מפרסם את תוכניותיו, ובהמה אין עם מי, כי אם הבהמה שאני רוכב בה, היינו גם האמצעים והעזרים שעומדים לשאותו מוגבלים, ואם כל אלה הוא לא הולך לוותר, הוא הולך להסתער על התוכנית באופן מלא. קודם כל מה הוא עושה? הוא הולך לעשות פטרול לילי, לברות את השטח. כפי שעוד מעט נראה, התוכנית הראשונה שלו, עדיין לא גילה את כל הבעיות, אבל ביחד תוכה יש בעיה ביטחונית, החומות פרוצות. והוא מבין, והוא יגלה באמת לאט עוד בעיות, אבל הוא יודע שיש צורך קודם כל ללכת על תחום שלגביו יש קונצנזוס. ועל ביטחון יש קונצנזוס. נראה שיש בעיית ניסויי תערובת, יש בעיות רוחניות, יש בעיות כלכליות, יש הרבה בעיות. אבל כל נושא אחר עלול לעורר מחלוקות. לא כולם רוצים לחזור בתשובה, לא כולם רוצים לגרש את הנסים הנוכריות, לא כולם רוצים, העשירים לא רוצים שיגעו להם בג'ובות שהם תפסו, אולי זה יעזור לעניים, אבל העשירים זה לא טוב. רבותיי, ביטחון כולם רוצים. בשם המשחק, להתחיל בנושא שבאמצעותו הוא יאחד את העם. אחד הבעיות נראה זה גם האחדות של החברה היהודית. והוא מדליק ללכת על משהו שלא יפלג את העם, אלא משהו שכולם יגבו אותו, כולם יתמכו בו. עזרא הוא לא איש ביצוע. עזרא בא על תקן של מהפך רוחני. והמהפך רוחני תמיד, לא תמיד אפשר להתחיל אותו. לפעמים המהפך הרוחני דרוש שקודם תפוס איזה מעמד מעבר לצד הרוחני. אם מישהו גם מצליח לעשות פעולות של חסד, פעולות של דברים אחרים, אז גם כשהוא בא להשפיע על העניינים הרוחניים, מקשיבים לו יותר. אם אתה גם איזה אלוף פיקוד מצליחן שהביא גאולה לאזור וכו', המילים שלך גם בתחום הרוחני יישמעו יותר. אם אתה בא ישר רק אם תדקדקו יותר במצוות וזה, יש כאלה שזה מביא להם תסיף ולא משתפים איתך פעולה. אם אתה בא עם רקורד של הצלחה בתחום הביטחוני, עם הצלחות ועשייה חיובית בתחומים אחרים, גם האמירה הרוחנית שלך נשמעת ביתר תוקף, בצורה הרבה יותר רצינית. ועל כן, הנה הוא מתחיל את הנושא הצבאי, הביטחוני, דבר שאין עליו עוררין, כולם רוצים בו, כולם תומכים בו. הוא קשה, הוא קשה להשגה, כי יש לו מתנגדים מבחוץ, יש קושי אובייקטיבי במה צריך לעשות, אבל הוא יאחד איתו את הציבור כולו. הוא הולך על הנושא הזה כנושא ראשון, כדי שהדברים לא ידלפו ושלא ישים לו מקלות בגלגלים מבחוץ. אז הוא בשלב ראשון שומר הדברים לסוד. ומה שהוא עושה בפרק ב', הוא יוצא לפטרולרי סביב סביב כדי לאתר ולהכיר את השטח. ויצא בשער הגיא לילה, ועל פני עין התנין ואל שער האשפות, והיא סובר בחומות ירושלים אשר הם פרוצים ושעריה הוקלו באש. וכן מורי ורבותיי, הבן אדם עושה פטרול לילה. עכשיו, עוד שנייה אחת, אני אנסה לסרטט לפניכם את המסלול שהוא עושה. אני אעשה את זה גם באמצעות הלוח, ואנסה להבין, הוא עושה סיבוב. ההנחה היא שבאותה עת הייתה העיר מצומקת, קטנה, שטח שלה לא היה גדול, והעסק היה פחות או יותר סביב מה שקוראים היום עיר דוד. עיר דוד, אם אני אעשה פה זה תרשים ככה סכמטי של האזור, אז זה הולך ככה, כן, אז זה הולך פה. זאת השלוחה של עיר דוד, וזה הרכס של הר הזיתים, צופים, זה פה, זה הגיאיון, הגיא, וזה הר ציון, זה גיא בן הינום, תכף אני אסביר את זה יותר טוב, זה נחל קדרון. עכשיו אני אוסיף קצת כיתובים, קצת דברים, ואתם תבין. יש שתי מעיינות חשובים באזור הזה, אנחנו מכירים את זה גם מספר המלכים. קודם כל זה נחל קדרון. נחל קדרון זה אפיק יבש, הוא רק, זה לא זרימה. זה, כמו רוב הנחלים בארץ, נחלי אכזב, הם רק מנגזים בחורף. פה זה הר הזיתים, זה הר הזיתים, זה עיר דוד, כאן זה הגיחון, כאן זה עין רוגל. פה זה מה שקוראים היום הר ציון, זה גיא בן הינום. במושגים של היום, כאן היום עשין מתק, כאן זה בית מורשת בגין, כאן זה תחנת הרכבת הישנה, כאן זה שער יפו, כן, פה זה שער יפו של היום, שער יפו, כן, פה זה ברכת הסולטן, כן, פה זה הכביש שעובר פה בצד השני שנוסע לכיוון הכותל המערבי, כן, כאן זה מה שקוראים היום ברכת הסולטן, איפה שיש את ההופעות שם, בסדר? כאשר העיר של אז הייתה ככה, זה היה העיר, קום העיר, זה הר הבית כאן, זה הר הבית, זה הר הבית, זהו, זה מה שהיה אז התחום של העיר, זה החומה. וכשהוא יוצא לסיבוב, הוא יוצא בשער הגיא, נכון? זה מה שכתוב. מה זה שער הגיא? זה לא שם על יד מחלף בית שמש, אלא כאן. אם זה הגיא, זה, עכשיו פה יש גם גיא, זה גיא, זה הטרופאון, רחוב הגיא בעיר העתיקה, כן? פה זה שער ההשפות שלהם, היום החומה עוברת ככה, הנה, זה החומה, הולכת היום ככה, חומת העיר, שער יפו, פה זה שער ציון, שער ציון, זה שער יפו, פה זה שער ההשפות, כן? פה זה הפינה של החומה, זה הולך ככה לכיוון הזה, בסדר? פה זה שער העריות, וכן הלאה, אוקיי? אז הנה יש לכם פה, אז בעצם זה הגיא, הטרפון. בעיר העתיקה יש היום, זה רחבת הכותל, כן, פה הכותל, כן, זה הרחבת הכותל פה, זה נכנס פה בשער ההשפות, פה זה הרובע היהודי היום, כן, זה הרובע היהודי, הרובע היהודי, יש חוב הגיא בעיר העתיקה, חוב הגיא, זה המשך, הגיא הזה הולך, הלך, הוצא את כל העיר העתיקה, ויוצא בשער שכם, בצד השני. במילים אחרות, יש פה גיא שנקרא במושגי יוסף ונתניהו הטרופאון, כן? עמק עושה הגבירה, זה פה. עכשיו הוא יוצא בשער הגיא, הוא יוצא מפה, נכון? והכתוב מספר לנו שהוא יוצא בשער הגיא, כן? לילה, ואז הוא מגיע בסוף אל עין תנין ואל שער ההשפות. שער ההשפות אז היה, תמיד שער ההשפות היה שער דרומי, שאלה, דיין הוא יורד ככה, ועולה, עין תנין זה עין רוגל, אבן אשר אבן הזוחלת, הוא עולה. אחר כך מה הוא כתוב, ומה הוא כתוב אחר כך, שהוא, מה הוא עושה, כן, ואיסוף אל חוטרי המשל הפרוצים, ואיבור שער העין. שער העין זה העין, זה שיוצא לעין רוגל, פה יש עוד שער, זה שער העין, כן, שער העין.
אין חומה,
למה
קוראים לזה שער?
מה זה? זה המקום שבו השער, יש שער, אין חומה לגמרי, יש חומה שרופה, חלקית קיימת, תכף נראה, יש שערים, חלק, חלק תשליש ורביע, יש שרידים של השער, זה לא בנוי, זה קיים, זה הרוס, כן, והוא עובר ליד שער העין, ואל בריכת המלך. בריכת המלך זה כאן, הרי כל האזור הזה, זה איפה שימי הגיחון יוצאים החוצה מבריכת השילוח, ופה יש את הגנות, כן, גן המלך וכו', זה יוצא פה, ואז הכתוב מספר לנו שמה הוא עושה בהמשך הפסוק, כן, ומקום שם עם הרבה חורבות, שאין מקום לבהמה לעבור תחתי, כי יש שם הרבה הריסות והרבה שפחים, ופסוק תדווה, והיא עולה ונחל לילה. איזה נחל הוא עולה? נחל קדרון, הנחל זורם ככה, הוא נמשך על הכיוון, אז הוא עולה במעלה הנחל, כן? מקיף את הר הבית, וחוזר איפה? יוצא בשער הגיא. היינו חוזר פה, לכיוון הזה. למילים אחרות, הכתוב מספר לנו שעושה 360 מעלות, מסובב את העיר, יורד דרומה, עולה מהתוואי המזרחי, וחוצה את הצפון, וחוזר לנקודה המערבית שאליה הוא יצא, ממנה הוא יצא. כן? בסוף פסוק תדבב, ואבוא בשער הגיא, ואשוב אל העיר, למקום ממנו הוא יצא. וזה הוא עושה בסיור לילי, סובר בלשון, במובן של מתבונן, מסתכל, כן? הוא עושה את כל הסיבוב הזה, וחוזר. עוד דקה אחת נשמע את השאלות, פסוק ט"ז, והסגנים לא ידוע, לא ידעו, סליחה, אנה הלכתי, ומה אני עושה. תהיינו, הוא לא סיפר לאף אחד את התוכניות, כי הוא פחד שמישהו שתול ידליף, יעביר את האינפורמציה, והדברים האלו, בסופו של דבר, לא יגיעו, יגיעו לאוזני האויב, ואז התוצאה תהיה לא טובה. כן? וליהודים, ולכהנים, ולכהנים הסגנים את הנושא המלאכה, עד כן לא הגדתי. תהיינו לאף אחד, הוא לא בינתיים לא סיפר. עכשיו, למה הוא עשה את הסיור המקדם? כדי להתרשם ממה מצב בשטח. כי מה שהוא עומד לעשות עכשיו בשלב הבא, מה שנראה בפרק ג', הוא הולך לחלק את החומה לקטעים. הוא הולך לעשות גיוס כללי של כל העם. אין לו הרבה זמן, הוא יכול לעשות מבצע כמו חומה מגדל, לקבוע עובדות מהר, לפני שיתקעו אותו, לפני שיצאו לו בעיות. גם אין לו זמן בגלל החורף, כי עוד מעט יתחיל החורף. ואתה הולך לעשות מבצע מאוד מאומץ, מאוד מרוכז, שבמשך חודשיים בערך, הוא יגייס 52 יום, הוא יגיד את זה בהמשך, זה יסתיים בכ"ה באלול, זה כתוב גם, כן? זאת אומרת, אם אתה חוזר 52 יום ברוורס מכ"ה באלול, אתה מגיע להתחלת חודש אב. דיינו אחרי שהוא הגיע, התארגן, ומיד צירף מחשבה למעשה. בסיור הלילי המוקדם הזה, הוא לומד את השטח. הוא מחלק את השטח קטעים קטעים. הוא יחלק בו זמנית את כל האנשים שהוא יגייס. הוא יגייס לא רק את הירושלמים. הוא מגייס את כל ארץ יהודה, כי ירושלים זאת לא רק עיר של ירושלמים, היא עיר של כל העם. ולכן כל היישובים יבואו, והוא הולך ומחלק את כל תוואי החומה, כפי שתראו בפרק ג', סביב סביב. על כל קטע הוא מושיב אנשים, תכף נגיד לפי איזה עיקרון, שהחומה נבנית בו זמנית לכל היקיפה. וכל זאת למה? כי אם יתקעו אותו, סיבות כאלה אחרות, בשלב זה או אחר, או מזג האוויר, לא משנה רגע מה, הוא מעדיף שהחומה תהיה קיימת במצבה המשופר והמשופץ במלוא היקפה, גם אם יגיעו לחצי גובה, לשליש גובה, שלושת רבעי גובה, לא משנה. עדיף חומה מלאה מבחינת ההיקף בחלק מן הגובה העתידי, מאשר שהוא יעשה חצי חומה בהיקף במלוא הגובה. למה? כי אם הוא יעשה חצי מטר קומה או שתי מטר גובה את החומה כולה, זה סגירה יותר טובה מאשר חצי עיר פרוצה לחלוטין, והשאר יגיע לגובה של 4 מטר. נכון? ולכן הוא מחלק את החומה שיעבדו עליה בו זמנית במלוא ההיקף. ובונים כל הזמן ומתקדמים כל הזמן. כמובן שאת כמות כוח האדם הוא יפזר בהתאם לצורך שהוא יראה בשטח. אם יש אזור יותר הרוס, הוא יצטרך לקצות לו יותר כוח אדם. מקומות שבהם החומה ניזוקה פחות, מספיק לתת כוח אדם פחות גדול. הוא חייב גם לתכנן איפה יעבירו את חומרי הבנייה ולאיפה יובילו אותם וכו' וכו'. ואת, הוא פשוט עושה תוכנית עבודה מפורטת עד הסוף. בדיוק. עכשיו יותר מזה, כפי שנראה בהמשך, הוא ישתף קודם כל וימנה את האחראים על הבנייה בכל קטע, את הירושלמים שגרים בצד השני של החומה. למה הוא עושה את זה? הם יגידו, רבותיי, אין מי שיעשה את העבודה יותר טוב, יפקח כי תעשה טוב ומהר, יותר ממי שגר מול החומה. זה יקרה איש נגד ביתו. למה מול הבית אתה דאג, תדאג שהחומה יעשו אותה 10, כי אתה חושב שהבית חיי מוגן טוב. והוא שם את האנשים שישמרו, והם יהיו אחראים על בניית הקטע הזה של החומה מול הבית. יותר מזה, כשהוא מצרף את האנשים שבאים מכל הפריפריה, אז כל יישוב יבנה מן הכיוון שאליו הוא מגיע לירושלים. למשל, אם באים חבר'ה מבית צור, אזור כרמי צור, מהאזור הדרומי, בבית לחם, מתקוע, אז הם יבנו באזור הדרומי ובאזור המזרחי. זאת אומרת, כל אחד, חבר'ה שבאים מבנימין יבנו את הקטע הצפוני, חבר'ה שבאים ממערב יבנו את הצד, באמת אנחנו נראה את זה בהמשך, הוא גם מפרט בדיוק מי בונה. למה? כי כל אחד בונה, כשאתה לוקחים אותך למשהו שאתה מכיר אותו, אתה עושה יותר עם חשק. לוקחים אותך למשהו אבם שאתה לא מכיר, יאללה. לוקחים אותך למשהו שאתה מכיר אותו. אנשים מגיעים מכיוון מסוים, זה הדרך שמוכרת להם יותר, זה החלק מן העיר שמוכר להם יותר. הם פה ישימו יותר את הנשמה, לעומת איזה משהו שהם פחות מכירים. במילים אחרות, הוא מחלק ועושה תוכנית עבודה. הוא לא מפרסם את כל הדברים הללו עד שהוא גומר לתכנן את כל התוכניות. כשהוא ערוך עם הכל, ברור לו בדיוק מה הוא רוצה ומה הוא צריך לעשות, אז הוא, אין לו ברירה, שלב מסוים שצריך להתחיל לעבוד, אי אפשר לבנות בשקט. אז הוא מגייס את האנשים ויוצא מיד לעבודה. אבל הוא מצמצם ככל שאפשר את הזמן שהתוכנית חשופה, לפני שמתחילים לבצע אותה, כן? והוא רוצה שמיד עם חשיפת התוכנית תתחיל מיד הבנייה ככל שאפשר מיידית, וזה מה שהוא עושה. ולכן הוא עושה את הפטרול המוקדם הזה קודם, הוא עושה את זה בשקט, הוא לא משתף, הוא גומר לארגן את כל התוכניות, וברגע שכל התוכניות מוכנות הוא פורץ לשטח ומתחיל. וזה מה שהוא אומר בפרק ב' בפסוק ט' ז', בסופו, וליתר עושה המלאכה כן, הנקנים לא ידעו, אני הלכתי, ואף אחד לא יודע, לא אומר. אבל בשלב מסוים, בפסוק י' ז', שהוא ערוך, ואומר עליהם, אתם רואים הרעה אשר אנחנו בא, אשר ירושלים חרבה, ושעריה ניצצו באש, לכו ונבנה את חומת ירושלים, ולא נהיה עוד חרפה. ואגיד להם את יד אלוהי אשר היא טובה עליי, ואף דברי המלך אשר אמר לי, ויאמרו נקום ובנינו, ויחזקו ידיהם לטובה. כן, הם יוצאים למרץ, והוא נותן להם איזה נאום מוטיבציה, והוא מראה את כל הגיבויים שיש לו, הוא אומר חבר'ה, קדימה הסתער. עכשיו, כפי שאמרתי קודם, זה מבצע שיש לו מסר חשוב, אין כלפי פנים ואין כלפי חוץ. כלפי פנים, כי הוא מגבש את כולם סביב דבר שכולם תומכים בו. כלפי חוץ, הוא משדר מסר מאוד נחרץ, שהאויבים שלא יחשבו שהם יצליחו לפרוע. ואכן, באמת, מה קורה בפסוק י' ישר? וישמע סנבלת החורוני, וטוביה העבד העמוני, וגשם הערבי. אז גשם הערבי הוא מדרום, ערבים הם כבר אז בעיות, וטוביה היה ממזרח, וסנבלת היה מצפון. בשלב הראשון, וילעיגו לנו, ויבזו עלינו. ואמרו, מה הדבר הזה אשר אתם עושים? על המלך אתם מורדים? ובכן הם מנסים לנהל קודם כל לוחמה פסיכולוגית, ומיד על מה הם חוברים, וואלה, הם יודעים שנחמיה בא עם גיבוי ממלכתי, לכן הם רוצים לערער ורוצים להפיץ איזשהו דימוי שכביכול פעילותו של נחמיה היא פעולה חתרנית נגד השלטון הפרסי, ולכן הם רוצים להציג את זה. מה אומר להם נחמיה? ושוב עוד שנייה אחת אני יותר שומע את כל השאלות. מה אומר להם נחמיה? נחמיה לא מתבלבל כדרכו, כשהוא נמצא תחת לחץ, הוא נחרץ, ברור, קצר ותכליתי, בלי גמגומים. ואשיב אותם דבר ואומר להם, אלוהי השמיים הוא יצליח לנו, ואנחנו עבדיו נקום ובנינו, ולכם אין חלק וצדקה וזיכרון בירושלים. אתם שומעים מה אומר הבן אדם? הייתם מצפים שמה הוא יעשה? מה הוא יעשה? המלך הוא יוציא את הרישיון, נכון? אתה תמיד, כי אני קורא את הפסוקים האלה, אני נזכר במורה בכיתה שיש לו בלגן בכיתה. יש מורה שטופל בעניינים לבד, יש מורה שהולך לעשות מה? מביא את המנהל. ברגע שהבאת את המנהל, אתה גמרת את הקריירה, כי מה שידרת בעצם? אתה לא מרגיש בטוח בעצמך, בלי המנהל אתה יכול לסדר בכיתה. התלמידים הבינו את המסר וגמר, המורה הזה גמר. אני קורא לזה הופעה אכברית, כל החתונים מסתערים עליו. נכון? מצד שני, כשהוא אומר, הוא עושה קם, עושה סדר, לא משנה איך הוא יעשה את זה, והוא מסתדר באופן נחרץ במקום סוגר עניין, וואלה, חבר'ה נבלים, ועוברים לדום מתוח על ידו. נכון? הם מבינים שיש להם פה עסק עם בחור שלא דופק חשבון לאף אחד, לא נבהל מאף אחד, והוא יעמיד אותם במקום כמו שצריך. הוא לא מנפף עם רישיון המלך שקיים בכיסו, כפי שראינו קודם. כי הוא ינפף עם הרישיון של ארתחשסתא, אז הם יבינו שהם צריכים ללכת לארתחשסתא. הוא אומר, חבר'ה, לא ארתחשסתא, לא נעליים, אני בעל הבית פה. עכשיו, מי שלא מוצחם בעיניו, יבוא אליי, אתם תתחפפו מפה, אין לכם זיכרון בירושלים. אם ממשלת ישראל מאז מלחמת ששת הימים הייתה אומרת לכולם, חבר'ה, תתנופפו מפה, אין לכם, אתם לא קשורים לירושלים, נקודה. לא בין עשה הסכמים, חצי חצי ובאמת סיגלם. זה מתחיל ככה, הם מבינים בדיוק מי הבעל הבית פה. אבל ברגע שאתה אומר להם, חבר'ה, אני פה בעל הבית ולכם אין זיכרון, אנחנו נקום ובנינו, לא הקפאת בנייה חודשיים, 10 חודשים, תאשרו לנו אובמה, אתה מסכים שנבנה כמה בתים? לא מסכים. אנחנו בונים ולכם אין חלק וצדקה וזיכרון בירושלים, ביי ביי, תסגרו חלונות ולא רוצה לשמוע אתכם יותר. זה מה שאומר להם עברית קלה. הם עברים את החומר ונראים אם יש להם עסק, וזאת מוזיקה אחרת. רבותיי, נחמיה זה פשוט חבל על הזמן. הוא דמות לא מוכרת, אבל הדרך שבה הוא מנהל את העסק, וגם בהמשך, זה פשוט מדהים לראות איך האיש הזה מנהל את העניינים, מארגן אותם, הוא מוביל את העסק בצורה פשוט מדהימה. כן, בבקשה.
אני לא מפחד שהם יגלו את המשפט הזה למלכות פרס, ואז הם קצת, מה מלך פרס יגיד, אני אשאל אותי לו, מה הוא לוקח, כי הוא עושה זה, כי הוא בא לבוא.
הוא יכול להגיד לו שאני התכוונתי במגבך. איך הישראל ככה? השאלה היא תמיד מול חבר'ה פורעים, איזה הופעה אתה מרביץ מולם. איך הוא יסתדר אחרי כן עם הבעל הבית? הוא אומר, ודאי שתיתי את זה מכוחך. הוא ידבר איתו אחר כך. אבל קודם כל, מי שנמצא בשטח, זה נחמיה והם. עד שיגיעו לארתחשסתא, זה לא שאפשר לעשות שיחת ועידה ושירו אותו באינטרנט, בסקייפ. כן, זה לא הפוזה. אין מצב. עד שהם ילכו, עד שהם יבואו, חזוב, פה בשטח אני בעל הבית ואני אקבע את הדברים. וזה משהו חשוב כרגע. בשטח הוא משדר מי בעל הבית. כן, בבקשה.
למה גשם
ערבי
מוזכר פה ולא מוזכר בתחילת הפרק?
כי כפי שנראה בהמשך הוא לא היה מוביל, נראה לאורך כל הדרך שהמובילים של כל ההתנגדות היו טוביה ודמוני וסנבלת אחרוני. ואיך אומרים, יש בכלל חבר'ה שהם תמיד גיבורים כשאחרים תופים, הם צריכים להיות במייסדים, הם לא מופיעים, הם תמיד מצטרפים להצלחה, הם תמיד מסתכלים, מצליח טוב, גם אנחנו מצטלמים, אתם יודעים, ויש כאלה, להיות ראשונים זה לא תמיד, בכל תחום, גם לטוב וגם להרע, זה צריך, יש כאלה שתמיד מצטרפים, כשהעסק זורם טוב, הם גם מגיעים. אז גש הוא ערבי, הוא טרמפיסט, הוא לא... כן, הוא לא כזה סנבלת אחרוני וטוביה ודמוני, הם המובילים והם כל המשתמע לזה, ונראה את זה לאורך כל הדרך. בסדר? כן, מה עוד?
מה זה טוביה עבד
עמוני? איש אחד, קראו לו טוביה, שהוא היה העבד העמוני של המלך. מה זה? לא יודע למה קוראים עבדו, נאמן ביתו, לא יודע, ככה הוא היה, למה? לא יודע, זאת עובדה, זה היה הסטטוס שלו. כן,
כשהוא עושה את הסיום מסביב למה, הוא אומר, והיא עולה בעלך
סובר, לא שובר. יש שם סין שמאלית, אתה רואה? סובר זה מתבונן, מסתכל, כן? כן? אז הוא מתבונן ומסתכל, הוא מתרשם. בסדר? יופי. עוד שאלות, תיארות, בבקשה. טוב, מוריי ורבותיי, פרק ג', פרק ג' הוא אחד הפרקים הארוכים של הספר. אתם יכולים לראות פה, יש פה 38 פסוקים שמתארים לנו הרבה מאוד אינפורמציה טכנית. הפרק הזה הוא חביב הקהל של הארכיאולוגים. למה? זה המקום היחידי בתנ"ך שיש תיאור מפורט שנותן היקף של ירושלים סביב סביב של חומותיה, כולל שמות של שערים, כולל שמות של מבנים חשובים בסמוך ושל אתרים חשובים בסמוך לתוואי של החומה. נכון שאי אפשר לשחזר בדיוק לגמרי את כל הפרטים, אבל זה מקור לאינפורמציה בלתי רגילה לתיאור חומות ירושלים. אין לנו בשום מקום אחר בתנ"ך תיאור כל כך שיטתי של ירושלים. יש ביוסף בן מתתיהו, יש במסכת מידות, יש בכל מיני מקומות שמתארים את העיר, בכל מיני סי. פה פרק ג' בספר נחמיה נותן תיאור נפלא של ירושלים, שאפשר לעשות סרטוט של כל הדברים. כולל גם כל מיני אתרים. למשל, אחד הדברים המרתקים, היכן היה קברי בית דוד? איפה קברו את דוד? עכשיו, היום מראים את זה בהר ציון. בטוח שהקבורה הראשונית לא הייתה שם. איך אני יודע בטוח שלא? א', כי כתוב היקבר בעיר דוד, ועיר דוד זה לא הר ציון. ב', פה כתוב גם מתאר לנו את התוואי של החומה, והוא מציין מפעם לפעם מקומות חשובים. למשל, אם תסתכלו בפרק, אני רק קופץ שנייה אחת ואנחנו נראה את זה בהמשך, הכתוב מספר לנו בפרק ג' בהמשך, שהוא מתאר לנו פה את הכתוב בפסוק, כן, פסוק ט"ז, אחריו החזיק נחמיה בן הסבוק שר חצי פלך בית צור עד נגד קברי דוד ועד הבריכה עשויה ועד בית הגיבורים. אם תלכו באופן שיטתי, תראו שהדבר הזה נמצא באזור הזה. אתם רואים פה כשהוא עולה ליד, בו בערך באזור הזה, כאן. פשוט צריך לקוב אחרי כל התוואי, אני אראה את זה אחר כך. בקיצור, את הדרך, את קברי בית דוד צריך למצוא בעודה הזאת, במרחב הזה. באמת יש שם מקום שמציעים אותו בתור אפשרות. היה אחד חופר, קראו לו וי, שחפר ב-1920 חפירה ארכיאולוגית וגילה, מי שמכיר בירושלים, בעיר דוד, את הבתים שם של חפירה של אגודת אלעד, יש שם בית מיוחס, כן? ויש שם איזה שרידים ממש בחצר של בית מיוחס, שרידים מאוד גדולים, והוא הציע שזה קברי בית דוד. לא ניכנס כרגע עם זיזוי מדויק, נכון? אבל שזה האזור לפי פרק ג' בספר נחמיה בטוח. אז יש לנו פה גם עוד אזכורים שונים וכו'. אז קודם כל אפשר לעשות שחזור של תוואי החומה, כי גם מזכיר לנו, גם בחלק מהמקומות אומר לך גם מרחקים. למשל, הוא אומר לך שהם מחזיקים מרחק של 1,000 אמה, מנקודה מסוימת לנקודה מסוימת. כן? זאת אומרת, יש מקום בירושלים, מי שתיאל מכירים, יש מקום מושג שנקרא החומה הרחבה. נכון? מכירים ברוב היהודי, החומה הרחבה. המונח מופיע פה בפרק ג' בפסוק ח'. כן? סביב ירושלים עד החומה הרחבה. המון המון נתונים ואינפורמציות יש לנו פה, כולל כל מיני יישובים שעוד מעט נכיר אותם. דרך אגב, האינפורמציה של שמות היישובים שמופיעה פה, שמשם גויסו אנשים שבאו לבנות את ירושלים, מסייעת לנו לדעת מה? מה? מה אנחנו יודעים מזה?
שהיו יישובים
בטוח, אבל איזה יישובים היו? ואיפה הם היו? זאת אומרת, אני לוקח את השמות של היישובים הידועים, היהודיים שהיו באותה תקופה, אני יכול לקחת רשימה כזאת, ואם אני מפה אותם בשטח, אני יכול ליצור מפה של ההתיישבות של היהודים באותה עת. נכון? זה עוזר לי. נכון, דיברנו על זה קצת גם בפרק ב', שדיברנו על ועכשיו הוא איש לעירו. נכון? אז אנחנו יודעת לאיזה יישובים נכנסו. יש לנו עוד יישובים. ותן לי לסופף את האינפורמציה שיש לי פה. יש לי את האינפורמציה שם. אני יכול לשחזר מפת ההתיישבות של פחוות יהודה בראשית ימי הבית השני. נכון? אני יכול לתת עוד אינפורמציה. ויש פה הרבה אינפורמציות טכניות. ואם אנחנו יודעים לבדוק אותם ולהוציא ממהם את הנתונים ולארגן אותם מחדש, אני יכול לקבל פה ים של אינפורמציה שתעזור לי להבין המון דברים. ש אני רוצה להקדים פשוט כל מיני ביטויים ושאנחנו נתעכל בהם פשוט אחר כך לזרום. האמת היא שיש לי מפה שאני מודה באשמה שכחתי לצלם אותה, אבל אחרי שנגמור את ההקדמה ונכין את הכל, אז מה שנעשה בשיעור הבא, שיהיה בעוד שבועיים, כפי שאמרתי, בשבוע הבא לא יהיה שיעור באופן חד פעמי, בעוד שבועיים נבוא, ואז אני אחלק לכם מטרת השיעור את המפה, ואז תוכלו לקרוא את הפרק ולראות במפה, ולראות את הדברים, את כל האינפורמציות וכו'. איך זה עובד? אז רק נעשה את ההכנה, ואז את הפרק הבא נקרא את הכל. אני כבר רושם לי לצלם את מפת ירושלים, שאני לא אשכח גם בפעם הבאה, כן? ולא נעשה את אותה שטות. בכל אופן, הרעיון המרכזי הוא שאנחנו רוצים לראות את הסדר של העבודה, כן? ולהבין, כן? לצלם מפת נחמיה ג' כתבתי ואני כבר יודע מה לעשות. הלאה, מוריי ורבותיי, כפי שאמרתי לכם קודם, הם בונים איש נגד ביתו. האנשים, תראו את היישובים, כל אחד מהצד שהוא מגיע. אז זה הצד של החומה. דבר נוסף, יש ביטוי לבנות ויש להחזיק. מה ההבדל בין לבנות? פעמי כתוב, הוא יבנה או יחזק. מה ההבדל? יש מקומות שבהם העסק היה ארוס לגמרי, אז צריך מה לעשות? לבנות. יש מקומות שהוא יחזיק את החומה, דיינו, רק לחזק אותה. זאת אומרת, נותר, החומה הייתה הרוסה בחלקה, אבל נותר, אני יודע, חצי גובה, שני שליש גובה, שליש גובה, אז יש מקום שצריך לחזק. אז אם כתוב, הוא החזיק את הקטע הזה, דיינו, צריך לחזק אותו. יש מקום שצריך לבנות אותו. עכשיו, הכתוב מבדיל בין שערים לבין דלתות. מה ההבדל בין שער לבין דלת? שער זה מה?
זה בצור,
לא? לא, אנחנו מדברים על חומה, הכל בצור. שער זה פתח, כשאני עושה חלון, אני בעצם יוצא חלל. אנחנו קוראים הם לחלון למה? למה שמלא את החלון. מה זה באמת החלון? החור. נכון, יש קיר, ויש חור בקיר. החור בקיר, אם הוא מחצי גובה עד למעלה, זה חלון. המילה חלון, שתראו אותה מנוקדת, הלמד היא עם דגש חזק. למה? כי זה
חללון.
בדיוק ככה, השורש זה חללון. השורש הוא חלל. כי יש פה חלל. שער הוא מקבילו של החלון. שבחלון זה פתוח מהחצי עד למעלה. שער, הכל פתוח. נכון? זה מעבר שבני אדם יכולים להיכנס דרכו. זה לא רק לי. הדלת היא הסוגרת את השער. השער זה וקום, שער אי אפשר לתפוס, שער זה משהו אין, כמו שחלון. אנחנו פשוט נכנסנו עם את החלון, תוציא את החלון, תסגור את החלון. כשאני אומר תסגור את החלון, אז מה אני עושה? אותם אותו. אני לא סוגר עם החלון את החלון. החלון זה החלל. אני סוגר עם זכוכית ובמסגרת של עץ או של מתכת את החלון. החלון זה, אני לא תופס את החלון. זה כמו שלך תביא מסכת לקמן. זאת מסכת מחילתין, נכון? זה מה שהייתם עושים לחבר'ה בשיעור א', תביא לי את זה, תראה, במסכת לקמן, תביא לי מסכת לקמן משם. רש"י אומר, תביא לי במסכת לקמן, נכון? במסכת לקמן, תביא, לך תביא וקום. מה עם הוואקום? לא הבאתם את הוואקום? אי אפשר לסגור חלון. כן? אתה סוגר את החלון, אבל אתה לא סוגר אותו עם החלון. כן? אותו דבר שלנו מילה אחרת. יש לנו מים. מים וים. מה זה ים? ים זה בית קיבול. יש... ולמקווה המים קרה ימים. המקום שבו המים נקבו, אבל הים הוא בית קיבול. יש בית המקדש, היה בבית המקדש ים של שלמה. נכון? נכון? אז מה זה הים של שלמה? בנו את הים של שלמה. זה הבית קיבול, זה מיכל. בטבע, במקום שיש קרקע שהיא בית קיבול, זה הים. את הים ממלאים ממים. נכון? איך הוא מלא הארץ דעה את השם? כמים לים נכסים. אז הים זה בית הקיבול, זה אמבטיה כזאת. נכון? עכשיו אתה ממלא את האמבטיה הזאת עם מים. שוב, צריך להבדיל בין הים, בין החלון, כן? לבין המים שמכסים את הים, כן? לבין החלון שמכסים אותו. יש שער ויש דלת שסוגרת את השער. השער זה החלל. יש? אז זה הבדל בין שערים ודלתות. קודם כל, נבין את העברית, את השפה, מה שאנחנו מדברים. מה זה מה? זה לא טעות. יש שערי ניקנור, אבל את שערי ניקנור סוגרים עם דלתות. שער זה קיים. אני יכול להיות שאת שהוא עושים שער בצורה יפה, מעצבים אותו יפה. אז יכול להיות שניקנור עשה שם איזה שער עם פיתוחים. שער העריות, נכון? מה יש, למה קוראים שער העריות? כי מעליו יש צירטוטים, אז זה שער העריות, אני יודע מישהו עשה אותו. אז יכול להיות שניקנור עשה שם משהו, דמות שלו, לא, סתם אני אומר. מה זה?
המשנה אומרת שמפורש, זה בגלל שנסמס לדלתותיו.
שמה?
המשנה אומרת שזה נקרא שער ניקנור בדיוק בגלל שנסמס לדלתותיו.
יפה, לא לשער עצמו, אלא לדלתות שסוגרות אותו. זה פשוט עברית, להתרגל לשפה, כי עוד מעט לא תבינו מה הוא רוצה פה. אז אני פשוט קצת מכין אתכם למושגים, מה זה החזיק ומה זה בנה ומה זה שער ומה זה דלת. כן? נכון, הדלת סוגרת את השער. שער, כמו שאת החלון אתה סוגר באמצעות משהו שאתה שם בתוכו. בבקשה? נו, נכון, את השער סגרו, כי את השער אתה לא יכול לשקור את הדלת. זאת אומרת, את השאר סגרו עם הדלת. בסדר?
רגע, שאלה, מה זה ארכוב, משהו כזה?
לא, זה משהו אחר, עזוב, בואו, אין פה. לא אמרתי שזה לא קשור, זה מופיע פה?
לא.
כשנבוא, שזה מופיע פה, אני אדבר על זה. בקיצור, הלאה. מוריי ורבותיי, אנחנו מוצאים פה את האינפורמציה הזאת, ובאמת שהקטע יש בו, הוא יבננו ויעמיד דלתותיו, מנעוליו ובריחיו. רבותיי, כדי ששאר יהיה אפקטיבי, אז יש שער, שמים לו דלת, שאי אפשר לפרוט אותו, אז עושים לו גם כן, מה? בריח. עושים לו בריח. ואת הבריח הזה גם נועלים במנעול, כדי שזה יהיה סגור טוב, נכון? אז זה פשוט להבין את המינוחים. אנחנו נראה פה המון המון מקומות, נראה פה המון אזכורים, איזה השער הזה ושער הזה. בכלל נגלה שיש אזורים שהם לפי מקצועות. אדם, בעיר העתיקה, יש שוק הבשמים ושוק האלה ושוק האלה. גם מה זה היה? אנשים גרו לפי אזורים של מקצועות. בקיצור, יש פה דברים יפהפיים, שפשוט יש שער הצורפים. כי למה? כי הצורפים היו שם. יש שער החרסית, כי ליד זה. יש שער הצון, כי שם היה השוק של הצון שהלכו לקנות בשביל להקליף קורבנות בבית המקדש. פשוט תראו, בתי הכהנים יהיו באופן טבעי ליד מה? בואו תנחשו לצורך העניין, באזור הר הבית. אתם תראו את זה. בתי הכהנים יהיו באזור הר הבית, פשוט. ולאו דווקא ליד מעיות, ליד הר הבית. כי הם צריכים להיות קרובים לבית המקדש, נכון? פשוט אתם פתאום קוראים את הפרק הזה, אז ככה, מי יורק על פרק הזה? לא מתקל, קופצים טוב, הפרק הבא. שמות וזה וזה. אבל זה פרק נפלא, הוא פשוט עמוס באינפורמציה בלתי רגילה. אם נקרא אותו בצורה גדולה, כדי שזה דברים גם יהיו מסודרים וזרזים, נביא פעם את המפה, נקרא את הפרק, תראו שהפרק הזה ירוץ ככה. בסדר? להתראות. בבקשה.